ה-WIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות, בהגשת מוטי ליטבק.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
שלום ואחר צהריים טובים, מאזינות ומאזינים. שמי מוטי ליטבק, ואני חוקר את האירועים המכוננים של הציונות ביישוב העברי ובמדינת ישראל. ברוכים הבאים לפרויקט 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. זהו פרויקט של העשרה ונוסטלגיה. העשרה, ללמוד ולהיזכר באירועים המכוננים מאז עליית הבילויים, הקמת המושבות, הקמת מקווה ישראל, הציונות ובנימין זאב הרצל, המאבקים ביישוב והמלחמות עד ימינו אלה. ונוסטלגיה, נשמע ונזכר בשירים היפים ששמענו כשהיינו ילדים ועד השירים של ארץ ישראל היפה של ימינו אלה. למי ששומע את התוכנית בפעם הראשונה, ניתן לשמוע את התוכניות הקודמות שלי באינטרנט, באתר רדיו סול, תוכניות מוקלטות, השדרנים שלנו, מוטי ליטבק. שם הפרק היום הוא חג החנוכה בתפיסת הציונות. האורח שלי היום הוא הרב דוד סתיו, רב היישוב שואם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. רקע היסטורי. אלכסנדר מוקדון, מנהיג היוונים, כבש את ארץ ישראל בשנת 332 לפני הספירה מידי האימפריה הפרסית. זאת הייתה תחילת התקופה ההליניסטית בארץ ישראל, ואופיינה בחדירת ובהשתרשות התרבות ההליניסטית בארץ. ב-167 לפני הספירה פרץ מרד החשמונאים בגלל שילוב סיבות דתיות, חברתיות וכלכליות. המלך היווני אנטיוכוס אסר על קיום מצוות יהודיות, גזר גזרות שמד נגד היהודים, אסר על קיום מילה, שמירת שבת, ואילץ את היהודים להקריב קורבנות לאלילים וחילל את בית המקדש. בתגובה לגזרות היוונים, פרץ מרד החשמונאים בראשות יהודה המכבי, שהוביל לניצחון על היוונים ולכיבוש ירושלים מחדש. נשמע את השיר ימי החנוכה. שיר מתורגם מיידיש שכתב מם רויטמן ללחן עממי. השיר מדגיש את שילוב השמחה והמסורת עם ערכי הגבורה, האור והחירות של החשמונאים. שרה מקהלת ילדים. בבקשה נשמע. לאחר הניצחון תיארו החשמונאים את בית המקדש, ובעת התיאור נמצא בפינה פח שמן זית טהור קטן שיספיק ליום אחד של הדלקת המנורה. הנס הוא שהפח הספיק להדליק את המנורה למשך 8 ימים, זמן הנדרש להכנת שמן טהור חדש. חג החנוכה מציין אירוע היסטורי מכונן זה בתולדות העם היהודי. החג מסמל את הגבורה היהודית ואת ההישרדות של העם למול גזרות ואויבים, מפני התבוללות ושיבת הריבונות על ארץ ישראל. שיר שימו שמן, שיר אידי במקור, המאושר בגני ילדים, שתורגם לעברית על ידי לוין קיפניס, משורר הילדים, בשנת 1929, ומושר בלחן עממי חסידי. שרה אביבה חי. ועוד שיר, קד קטן, שירו של אהרון אשמן, שהלחין יואל ולבה, המספר את סיפור נס פח השמן, שהספיק להאיר את המנורה 8 ימים, והוא סמל לתקווה ואמונה, שגם בתוך הקשיים והחשיכה, יש תמיד פח שמן קטן של אור, שניתן להדליק ולצמוח ממנו. שרה המקהלה הלבנה ויפה ירקוני.
עד זה נשאר מקדשנו לא הוא עד אילו לקד זה נשאר מקדשנו לא הוא עד
קקקן קקקן 8 ימים שם לא נתן כל העם התפלט
Ya amod keze hakad Umi leveta mimetahor Leolam yashpia
במהלך השנים החג הפך מחג דתי לחג משפחתי המשלב את הנס הדתי עם המסר הלאומי והתקווה. מנהגים וסמלים. למה אוכלים בחנוכה לביבות וסופגניות? מקובל כחלק מהמנהג לאכול מאכלים מטוגנים בשמן לזכר נס כד השמן. למה מעניקים לילדים דמי חנוכה? זהו מנהג יהודי עתיק שמטרתו לחנך את הילדים לתת צדקה ולעשות מעשים טובים. למה מדליקים נרות? זוהי המצווה המרכזית המסמלת את נס פך השמן וניצחון המכבים. שיר נער לי, נער לי, נער לי דקיק, שירו של לוין קיפניס, שהלחין דניאל סמבורסקי, המבטא פשטות והתלהבות של ילד, המקווה שהאור יאיר את הבית ויגבר על החושך, כפי שחג חנוכה מסמן את ניצחון האור. שרה אופירה גלוסקה. והשיר הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות המסמלים את ניצחון הרוח על החומר, את האור הגובר על החושך, שרה דליה עמיעוד.
הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל המלחמות ועל התשועות
למה קוראים לחג חנוכה? כי חנכו מחדש את בית המקדש לאחר תיאורו. וסביבון למה? בתקופת הכיבוש היווני נאסר על היהודים בין השאר ללמוד תורה. היהודים המשיכו כמובן ללמוד תורה במקומות מסתור. הילדים לקחו איתם סביבונים, וכאשר התקרבו אליהם החיילים היוונים, הם עשו את עצמם שקועים במשחק ולא בלימוד, וכך ניצחו מהיוונים. בגולה במזרח אירופה נקרא הסביבון ביידיש דריידל. דריידל זה מסובב. נראה תמונת הדלקת נרות בגרמניה במאה ה-19. בגולה היו כתובות על פאות הסביבון האותיות נון, גימל, איי ושין. נון ביידיש נישט, כלום. המסובב לא מקבל כלום ולא משלם כלום. ג' גנץ, הכל. המסובב מקבל את כל הקופה. היי, הלב, אלף, חצי. המסובב מקבל חצי, חצי קופה. ושין, שטל אין, אוסף. המשחק מוסיף מטבע. אגב, את המילה סביבון קבע כנראה אליעזר בן יהודה, מחדש השפה העברית. גם בשואה, למרות תנאי הגיהנום, עשו היהודים מאמצים בגטאות ובמחנות והמשיכו לציין את חג החנוכה בדרכים מאולתרות ויצירתיות כדי לשמור על תקווה אמונה וזהות. הדלקת נרות בשואה הייתה הצערה אמיצה של המשך הקיום היהודי על כוחה של אמונה מול אכזריות, ועל הניצחון הרוחני של אור, תקווה וגבורה על חשכת השואה והייאוש. בנו חושך לגרש. השיר מסמל התגברות על מצוקה. גם מעשה קטן של אדם אחד יכול להשפיע על העולם הגדול, כמו אור קטן שמפזר את החשיכה הגדולה. שרה מרים אביגל ומקהלת בית ספר יהלום ברמת גן.
בנו חושך לגרש, בידינו אור באש, כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. סורה חושך על השחור, סורה מפני האור, סורה חושך על השחור, סורה מפני האור.
שני מקרים בשואה. במחנה השמדה אחד קיבלו היהודים כל יום פרוסת לחם קטנה וחתיכת מרגרינה קטנה. הם החליטו לחסוך במרגרינה כדי שתשמש במקום שמן הזית. לגבי פתילה הם פרמו מבגד או מסמיכה חתיכת חוט ששימש להם כפתילה לנר. מקרה שני, במחנה עבודה בגרמניה פנה אחד האסירים היהודים למנהל העבודה הגרמני והסביר לו שהמכונה שהוא עובד עליה תעבוד טוב יותר אם תשמנו אותה כל יום. המנהל הסכים ונתן לו צנצנת קטנה של שמן מכונות. הוצאתי כמה חוטים מסמיכתי הדקה והפכתי אותם לפתיל, ואז נזכרתי לפתע ששכחנו את הגפורים. על כל אחד להשאיר מעט מרק, ציוויתי על חבריי הרעבים. תוך כמה דקות הוחלפו 5 מנות מרק תמורת סיגריה, והסיגריה הוענקה לאחראי המטבח בעד קופסת גפרורים. שיר, אבי הדליק מנורה עלי, נשמע. אחד.
אבי הדליק נערות לי ושמש לו שמש לו אבוקה. יודעים אתם לכבוד מי, יודעים אתם לכבוד מי, יודעים אתם לכבוד מי, לכבוד החנוכה. דודי נתן סביבון לי, סביבון מעופרת יצוקה, סביבון מעופרת יצוקה.
זה היה אחד משירי החנוכה הידועים והאהובים על ילדי ישראל. את מילותיו כתב חיים נחמן ביאליק לפני למעלה מ-100 שנה לניגון חסידי, ושרה רוחמה רז. עד כאן הרקע ההיסטורי של חג החנוכה והתנהלות היהודים, בעיקר בגרמניה, במזרח אירופה ובתקופת השואה. אבל באמצע המאה ה-19 החלה לצמוח התנועה הציונית, והעם היהודי החל לעלות לארץ ישראל. במקום האותיות נון ג' אי שין, נס גדול היה שם, הוחלפה האות שין שם לאות פי, נס גדול היה פה. בתפיסה הציונית, חנוכה הפך מסמל דתי לסמל לאומי של גבורה, התחדשות, ריבונות עצמית והתיישבות בארץ ישראל, כאשר הדגש הוא עבר מנס פח השמן האלוהי למעשה ידי אדם, למרד החשמונאים, ניצחונם הצבאי ויצירת ממלכה יהודית מחודשת. הציונות השתמשה בסיפור המכבים כדי ליצור מיתוס של דור חדש, חזק, אקטיבי ולוחם, כמודל לאדם העברי החדש שיוצר את מדינת ישראל תוך הדגשת ערכים של חירות, לאומיות ותעוזה מול גזרות דם, בניגוד לתפיסת היהודי הגלותי. סיפור החשמונאים שימש השראה לדור המייסדים של הציונות, כהוכחה לכך שניתן לשחזר את הריבונות היהודית בארץ ישראל, כדוגמת הבילויים ששאלו איפה הם המכבים. תנועת בילו, ראשי תיבות של בית יעקב לכו ונלכה, הייתה תנועה חלוצית ציונית. הבילויים, חלוצי העלייה הראשונה ב-1882, ראו בחנוכה חג לאומי המבטא התגברות על רוע ושיבת העם לארצו. הם ביקשו להחיות את זכר מרד המכבים כסימן לעמידה יהודית אקטיבית ולשחרור לאומי, בניגוד לתפיסה הדתית המסורתית ששמה דגש רב על נס פח השמן ועל ההשגחה על האלוהית. עבור הבילויים, סיפור המכבים שסימלו מעטים מול רבים היווה השראה לגבורה ולחלוציות הנדרש כדי לבנות מחדש את העם בארצו. הם ראו במרד החשמונאים מודל למאבק על הזהות היהודית והריבונות על ארץ ישראל. המאבק של החשמונאים על ירושלים וחידוש עבודת המקדש הפך לסמל של קשר עמוק לארץ ישראל. סליחה. כפי שהתבטא בתנועת ההתיישבות. מיתוס המכבים כלוחמי חירות היווה דוגמה ללוחמים יהודים חדשים, כמו לוחמי ההגנה והפלמ"ח והמחתרות, בניגוד ליהודי הפסיבי. למעשה, התנועה הציונית החילונית השתלטה על הסיפור ההיסטורי של חנוכה ועיצבה אותו מחדש, כדי שישרת את מטרותיה הלאומיות של התנועה, והפכה אותו לחג לאומי במקום חג דתי, לחג המייצג את המאבק לחידוש הזהות הלאומית היהודית, ומדגיש את הגבורה האנושית הלאומית והמאבק לעצמאות ולהקמת מדינת ישראל. התפיסה הציונית הדגישה את גבורת המכבים כלוחמים יהודים, וכעת נשמע את הרעיון שערכתי עם הרב דוד סתיו, רבה של היישוב שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. נראה את תמונתו ונשמע את הרעיון איתו. אנו נשמע עכשיו את כבוד הרב דוד סתיו. דוד סתיו הוא רב היישוב שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר. שלום לך הרב דוד סתיו, אני מבקש לשמוע ממך את דעתך לגבי חג החנוכה בתפיסה הציונית. בבקשה הרב סתיו.
שלום, חנוכה שמח כמובן לכולם, לכל השומעים והמאזינים. ואני אתמקד בנקודה אחת שהיא מאוד חשובה, שנוגעת לחנוכה בהיבטים הציוניים הלאומיים שלו. מטבע הדברים, יש שני מוקדים לחג החנוכה. יש מוקד אחד שהוא מודגש הרבה מאוד במסורת היהודית, בתלמוד, והוא המוקד של פח השמן, נס פח השמן. לצד המוקד הזה של נס פח השמן, יש סיפור אחר, והוא סיפור המלחמה, הניצחון במלחמה. המכבים שגברו על היוונים, ובעצם השתלטו מחדש על המקדש ועל ירושלים ועל יהודה, ובעצם החזירו מלכות לישראל, כמו שכותב הרמב״ם, למשך כ-200 שנה, או ליתר דיוק 206 שנים.
כן.
כן, שני מוקדים יש לחג הזה. אפשר להתבונן בו על הנס של פח השמן, אפשר להתבונן בו על הנס של המלחמה, על הניצחון במלחמה. מטבע הדברים, התנועה הציונית שמה את עיקר עניינה ומבטה על הנושא המלחמתי. בעוד שקל לזה המסורת הגלותית התמקדה בנס פח השמן. וצריך כמובן להתבונן ולראות מהו העיקר ומהו התפל, ומדוע באמת עיקר הדברים הם ניצחון למלחמה, ופח השמן הוא יותר סמלי, פחות מהותי לחג הזה. הרי חכמינו אומרים שהנביאים פיקנו לישראל שעל כל צרה וצרה שיהיו נגאלים ממנה, שיאמרו הלל. שם ביארו רבותינו הראשונים, על כל צרה וצרה שיהיו נגאלים ממנה, שיאמרו הלל, כגון חנוכה. כלומר, בחנוכה נגאלנו מצרה. נס פח השמן זה לא נס שבגללו מתקנים חג, זה לא נס שניתן להגדיר אותו כהצלה מצרה. הצלה מצרה זה כאשר היוונים גוזרים גזרות, וכאשר הם משתלטים על הארץ, ולא מאפשרים לנו לחיות כאן בחופשי, בביטחון, תוך כדי שמירת אורח החיים היהודי, הדתי שלנו, זה צרה. שפח השמן כן ידלק או לא ידלק לשמונה ימים, זה לא צרה. ולכן ברור שכשמדברים על עיקר תקנת חג החנוכה, מדברים בוודאי על ניצחון הגדול במלחמה. על זה אומרים הלל.
כן.
מה גם שכשנזכרים שכשנס חנוכה התרחש, היו עם מלומדים בניסים. חכמינו אומרים שבבית המקדש היו מתרחשים 10 ניסים מדי יום. כך שוודאי נס פח השמן הוא לא היה עילה למשהו שבגינו יקבעו חג חדש, שהרי בבית המקדש כל היום מתרחשים ניסים, 10 ניסים ואולי אפילו גדולים מאלה. לא בכדי הרמב״ם ציין את העובדה, כמו שהרמב״ם הוא לא ספר היסטוריה, הרמב״ם ציין את העובדה שחזרה מלכות לישראל למשך 200 שנה. מדוע צריך לומר את הדבר הזה? הרב צבי יהודה תמיד היה מדבר על כך שמכאן אנחנו רואים את הערך הגדול בהקמת מלכות. וממילא זו המשמעות המרכזית שהרמב״ם ציין לחג החנוכה. יש כאן גם אולי הערה מעניינת שיש עליה מחלוקת גדולה בין רבותינו, האם החשמונאים חטאו בכך שהם המשיכו לשלוט בארץ חרף העובדה שהם היו כהנים ולא משבט יהודה? היו כאלה שמתחו ביקורת על כך, אבל מדברי הרמב״ם משמע שאין לו ביקורת על זה, והוא אומר חזרה המלכות לישראל למשך כ-200 שנה. זאת אומרת, עיקר הסיפור של חג החנוכה הוא בעצם הסיפור הלאומי. חזרה מלכות לישראל, חזרנו להיות, להקים כאן מדינה בארץ ישראל. יותר מאשר פח השמן, יותר מאשר אפילו ההשתלטות על המקדש. בעיני הרמב״ם, העובדה שחזרנו להשליט ולכונן מלכות יהודית כאן בארץ, זה הסיפור המרכזי של חג החנוכה שאותו אנחנו מציינים. נדמה לי שזאת אולי אחת הסיבות שחג החנוכה זוכה לפופולריות רבה כל כך בתנועה הציונית, בגלל שהתנועה הציונית הבינה איזה ערך גדול יש לחג הזה, באשר החג הזה הוא בעצם ביטוי לתעוזה שיש לחשמונאים, שלא מהססים לצאת נגד אימפריה גדולה. וראו בניצחון המכבים איזה משהו שאמור להיות לנו אות וסימן דרך. ברשותך, אני אקח אותנו לאיזשהו נושא קטן שקשור למכבים, והוא קשור מאוד לתנועה הציונית. אתה יודע, כשהיינו ילדים, היינו שרים, אם היה חנוכה, חנוכה מתגשנו, כן, וכו' וכו'.
כן, כן, השיר הזה מופיע גם כן בפרק הזה שלי.
ואז, בסוף השיר הזה, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים, כן, שיר את המילים של השיר, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. כך היינו שרים. מאוחר יותר, היינו, לפחות בחלק מהחינוך הדתי, שינו אותם, הוסיפו מילה לשיר. על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים. כי ניסים ונפלאות אלוקים עושים ולא בני אדם. ונדמה לי שבנקודה הזאת אולי נמצא הסיפור הציוני כולו. כי יש כאן טעות גדולה. אנחנו כבני אדם מאמינים שרוח האדם ויכולתו לחולל ניסים ולהיאבק ולהתגבר על אויבים היא חלק מהאופן שבו אלוקים מנהל את עולמו. זה שאדם מקבל רוח גבורה, זה שאדם מקבל תושייה, זה בעצמו סוג של נס. אני לא צריך להגיד אשר חולל השם למכבים. רוח האדם ומה שהאדם עושה, זה בעצמו חלק מהאופן שבו ודרכו אלוקים מנהל את עולמו. אתה יודע, אחד השירים של יום המעבר מיום הזיכרון ליום העצמאות, מלי בטקס הממלכתי, זה נס לא קרה לנו.
נכון.
וזה בדיוק הנקודה. אני כאדם, כאדם מאמין, לא צריך לחשוב נס זה להפוך את הים ליבשה או את היאור לדם. זה שגיבורי ההגנה או האצל או הלחי מקיימים פעולות כאלה ואחרות ומסלקים את הבריטים והערבים מכאן ב-48, אלה פעולות שהן כולם אנושיות, אבל הן כולם אלוקיות. הן אלוקיות במובן הזה שאלוקים נותן כוח לאדם, נותן גבורה לאדם. יש לו או לפחד, או להתגבר.
כן.
זו בחירתו החופשית של האדם. ונדמה לי שזה הסיפור שקושר כל כך עמוק בין חג החנוכה לתנועה הציונית. כי בעצם ממש כמו שקבוצה קטנה של כמה עשרות אנשים, חשמונאים, קבוצה קטנה של מאות ואלפי בני המחתרות מצליחה למוטט את האימפריה האנגלית הגדולה ששולטת במזרח התיכון ובאפריקה, וסלק אותה מארץ ישראל, מצליחה להיאבק בצבאות ערב שפולשים לארץ ישראל ולסלק את האיום הזה. בעצם הסיפור הוא אותו סיפור. ולכן חג החנוכה במידה רבה הוא חג שמאוד עובד בנרטיב הציוני. נדמה לי שחג החנוכה יש בו איזה אלמנט שמצליח להפריך את אחד הטיעונים היותר מרכזיים, האנטי-ציוניים, שמועלים מדי פעם על ידי תנועות חרדיות. האם בני תורה, האם אנשים יראי השם, יכולים וצריכים להילחם במלחמות ישראל? והנה אין ספק שהחשמונאים היו קנאים לדתם. הם היו הכהנים. הם היו אלה שהיו אחראים לעבודת המקדש. ולמרות זאת, ואולי בגלל זאת, הכהנים היו אלה שנשאו ביד רמה את המאבק למען עצמאות ישראל.
נתת פה פן מרתק בנושא של דווקא החשמונאים, למרות אותם כל כך דתיים, הם דגלו בכל זאת בנושא של מלחמה. אם אתה יכול להמשיך ולפתח את הנקודה הזאת, בבקשה.
כן, הכהנים, הדברים, מרוכזים בעבודת השם. כשאין מי שיעשה את העבודה, הכהנים רואים כיצד השלטון היווני רומס ביד גסה, ברגל, רומס את תשווה יקר, מתעצבים הכהנים ואומרים, אנחנו לא מכירים את ההלכה הזאת לאחרים, אנחנו לא תומכים על ניסים, אנחנו לא בונים על זה שאלוקים יגאל אותנו, אבל הם אלה שמוליכים את המאבק לעצמאות ישראל. שהם כהנים, והם אנשי אמונה, והם אנשי חזון, הם הבינו שהבשורה יכולה וצריכה לבוא דווקא, ולכן אלו אלה שהוליכו את המאבק נגד יוונים. נדמה לי שזה אומר משהו, כשאנחנו רואים היום את חטיבת החשמונאים, וכשאנחנו רואים היום את הלוחמים הדתיים שנמצאים ביחידות קרביות, בחוץ גבוה מאוד, אנחנו באים ואומרים, חברים, זה לא בדיעבד, זה לא משהו שהוא כדי לרצות מישהו, זו הייתה דרכם של החשמונאים, זו הייתה דרכם של המכבים, זו הייתה דרכם של מנהיגי ישראל מאז ומעולם, ממשה ויהושע ועד גדולי המצביעים האחרים. אז זה ביחס לנקודה הזאת.
כבוד הרב, אתה הערת פה פן מרתק של הנושא הזה, החנוכה בבריאה. אתה פה בנקודה הזאת, זה מתחבר לנקודה הזאת של חטיבת החשמונאים של ימינו אלה. איך חשוב מאוד מאוד שגם בחורים חרדים ישמרו על המולדת. ואני מודה לך על כך מאוד מאוד. המון המון תודה לך וחג שמח.
חנוכה גם לכם.
תודה. שלום שלום.
ושוב תודה לרב סתיו, ונמשיך בפרק. ביטויי חנוכה בציונות. שירים, טקסים, תהלוכות. מי ימלל גבורות ישראל? השירים בציונות הדגישו כי בכל דור ודור, הגיבור גואל את העם בניגוד למזמורים הדתיים המעללים את אלוהים. שיר, מי ימלל גבורות ישראל אותם? שיר חנוכה ציוני לאומי, שנוצר בתקופת העליות הציוניות לארץ ישראל. השיר מדגיש את גבורת האדם ככוח המניע לגאולה. השיר משנה פסוק מספר תהילים. במקום מי ימלל גבורות אדוני, מתמקד בגבורות ישראל, ומציב את המכבים כגיבורים שהצילו את העם. כתב מנשה רבינה ללחן עממי, ושרה מקהלת כל ישראל. נשמע. הכחשת הנס בציונות. אנו נושאים לפידים, נכתב במפורש. נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. בסלע חצבנו עד דם ויהי אור, ביטוי המדגים את המאמץ החלוצי כתחליף להתערבות השמימית. שיר אנו נושאים לפידים, סיפור מדליק מאחורי השיר. 1936, חברי הפועל בשכונת בורחוב בגבעתיים, שכונה ראשונה שנבנתה ואחר כך התאחדה עם העיר גבעתיים, הם החליטו שנמאס להם שהחבר'ה של מכבי מארגנים מצעדי חנוכה מרשימים, ולכן לכבוד המצעד השנתי החליטו הפועל לשדרג את החג על ידי הוספת שיר חדש. פנו למורה המחנך אהרון זאב, שהיה לימים קצין חינוך ראשי בצה"ל, הוא הלחין ונעזרו במלחין מרדכי זעירה, ונוצר השיר המקסים שמנגינתו מנוגנת במצעדים צבאיים בארץ, משירי הציונות החלוצית. בסוף ספרו מדינת היהודים הכריז הרצל, דם המכבים יקום ושב לתחייה. מסעות למודיעין. כבר בראשית המאה ה-20 החלו תלמידי גימנסיה הרצליה במסורת של טיולים לקברי המכבים במודיעין, כדי להתחבר פיזית למורשת הקרב. ארגונים ציוניים רבים אימצו שמות הקשורים לחג, כמו תנועת מכבי, ארגון הספורט מכבי, המדגיש את יהדות השרירים, והמכבייה, האולימפיאדה היהודית, שהחלה בשנת 1926, כל 4 שנים, למעט שנות מלחמת העולם השנייה והשואה, ומלחמת העצמאות. ביישוב העברי, בפורים הייתה תהלוכת עד לא ידע, בט"ו בשבט תהלוכת השוטלים, ובחנוכה תהלוכת לפידים, ובהמשך, לאחר קום המדינה גם מרוץ הלפיד בצה"ל. נראה תמונה של מצעד לפידים של עיריית תל אביב בשנת 1970. בתנועה הציונית שינו את סיפור המכבים כדי שיתאים לערכי הציונות וייצור רציפות היסטורית בין דור המכבים לדור התקומה, דור שיבת ציון, דור העלייה לארץ ישראל, שהייתה המטרה המרכזית של התנועה הציונית, כאילו שהגלות שהפרידה בין התקופה החשמונאית לתקופת הציונות נמשלה לחושך, ודור ההווה משול לאור, ולכן האור הפך למוטיב המרכזי בטקסי החנוכה, שביטא את היציאה מחשקת הגלות לאורה של ההגשמה הציונית בארץ ישראל. ולכן אנו נושאים לפידים, שיר הפותח את חגיגות חנוכה בחברה היישובית בארץ ישראל, משלעי המאה ה-19, תחילת העליות לארץ, ועד קום המדינה. שירם של החלוצים הבונים את ארץ ישראל, הם הנושאים את האור למחוזות ההתיישבות הציונית בעמק ובער. שיר אבא נרימה, מילים שוב של לוין קיפניס, משורר הילדים, על פי האורטוריה של הנדל, יהודה המכבי. בשיר זה כלל לא מוזכר אלוהים, ואולי הכחיש פה קיפניס את חלק הנס בסיפורו של חג החנוכה. 250 זמרים וזמרות ואנסמבל נגני נוגה בניסוחו של טים בראון. נשמע את השיר. סיפר עולה חדש בתחילת שנות ה-30 של המאה ה-20 בתל אביב. אם ניקח את חג ההורים, הדלקנו נרות גם בגולה. ראינו נרות על פי רוב על עדן החלון. אבל חג הורים כזה, זה באמת חג המכבים. הרגשתי את זה ברחוב. לפידים, לפידים, והילדים הולכים ושרים ולפידים בידיהם. והכל היה חדש בשבילי שלא זכיתי לשמוע את זה בפולניה. ולאור מילים אלו יכלו אדריכלי הציונות לציין לעצמם בסיפוק שהמסר הציוני של חנוכה אכן הונחל. לסיום נשמע את השיר מעוז צור ישועתי, שיר היהודים, בביצוע התזמורת הפילהרמונית בניצוחו של זובין מטה, ובהמשך את השיר שבחי מעוז, שירה של נעמי שמר. נעמי שמר קיבלה את הרעיון לשיר כשביקרה בחנוכה באחד המעוזים של תעלת סואץ, שבו הדליקו החיילים חנוכיה עשויה מתרמילי פגזים. בבקשה, נשמע את השירים. אני מקווה שנהניתם מהפרק היום וגם תספרו זאת לחבריכם. בשבוע הבא אני מתכוון לשדר את הפרק על המנדט הבריטי בארץ ישראל. ערב טוב ונעים לכם, ועכשיו נשמע את שירה של נעמי שמר, שברי מעוז.
harot uvam tzadot uvam ahot uveni krotzurim uvim chilot afam eisham belev alayl adaruch vacharishi tzofe bimevakesh nashi lev halayla daruch vacharishi tzofe bi מבקש נפשי. מעוז צור ישועתי, מבצר עיקש וקישה, עצי שקט ליד ביתי, עובדים ולא במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחילות אפה אי שם בלב הלילה דרוך וחרישי מביט בי מבקש נפשי לב הלילה דרוך וחרישי מביט מבקש נפשי. מעוז צור ישועתי בקרב אין קץ ינצח במנהרות ובמצדות ובמערות ובנקרות צורים ובמחילות אפה אי שם בלב הלילה דרוך בחרישי עורב לי מבקש נפשי אבוי לו מעוקצי ואבוי לו מדבשי אבוי
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבן ובידיהם כמה אלפי הדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר
לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא מטוס גואה ומתחבא בעננים הרחוקים
אני שומע מכונה במנגינה הנכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים. אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר,
לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
Ah!
רדיו סול סיוע.